רבותיי, היום אנחנו נכנסים לכבשונה של הלכה. מי שירמה את הסוגיה פה ויבין, יזכה לתאר אותי ביצירה של שאלות חדשות, הלכתיות, כאשר לפניך יש רק את הגמרא ואותך. כלומר, בדרך כלל כשאנחנו לומדים הלכה, יש לנו השתלשלות. יש הגמרא, יש הראשונים, יש הפוסקים, בתקופת השכנה הוא השוטים אחרונים, אנחנו. יש מקרים מדי פעם שבהם הייתה גמרא ואותנו, כי השאלות לא נידונו. דברים שהיו פשוטים לראשונים לא מנוסחים בתור הלכה בשכנה הוא, ואנחנו צריכים להתמודד איתם. אז בואו נראה פה גמרא פשוטה שבלימוד דף יומי אומרים קונצ'ינים. נמשיך ונראה מה יוצא ממנו. אני בעצם הציג דברים של הרב אוירבך, זאת אומרת, באתי עם הספר של רב שלמה זמן אוירבך לדון בדבריו. כן, אנחנו בצד השווה השני. רבא אמר, בסדר, אני רוצה לעשות את זה בזריזות. רבא, זה מה שלמדתם? מה? רק התחלתם את זה?
כל הגמרא,
זה הדף של נעשינו. מה? הדף של נעשינו. אז עברתם את זה.
אז בואו נדלגל.
טוב, אני מזכיר שהמשנה אומרת שמצד שווה, הצד השווה שבהם, שדרכן הזיק ושמרתן עליך, והגמרא אומרת שיש מקרה או מקרים נוספים שהמשנה מחדשת לנו, שהם לא השור, הבור, המווה והעבר, עוד מקרים של נזיקין. רבותיי, לפתוח את הראש, זה מחשבה יצירתית. יש פה מקרים חדשים. אז מהו המקרה שיש פה? רבא אמר, אתם זוכרים, אביה אמר, אבנות הכינור מסור, דיברנו שבוע שעבר על כל המקרים היפים של אש. הייתה אש שבוע שעבר. אז עכשיו אנחנו נראה על עוד מקרים יפים. רבא אמר, לטויה בור המתגלגל ברגלי אדם וברגלי בהמה. זאת אומרת, כן, זאת אומרת, המצב הוא שאדם חפר בור והבור הלך לטיול. זאת אומרת, מה זה אדם חפר בור? אדם חפר בור במצב, אני אספר לכם את הסיפור, שהיהודי יצא לזרוק את ההשפעה והמחולה הייתה עמוסה. אז מה זה? צריך לקבל שירות פה. השירות מעל הכל, וכשאני לא מקבל את השירות, אם הם לא התחשבו בי, גם אני לא אתחשב בהם. אז מה הוא עושה, האזרח שיצא עם ההשפעה והמחולה מלאה, מה הוא עושה? הוא שם את שקית ההשפעה שלו ליד המחולה, מחוץ לפחות בחומה. זה ככה שהמחולה מוקפת גדר קטנטנה כזאת, נכון? איפה שהיו חונים לפני שהביאו את הצפרדעים. אז איפה את הצפרדע? יש גדר קטנה כזאת. מה?
גם זה היה פעם.
גם זה היה תמיד?
לא, זה היה פעם, זה
מזמן
אין גדרות.
אין מה?
גדרות, כן.
אין את הגדרות. אז יש את המקום של ההשפעה. עכשיו, בואו לא נתחיל להיכנס לפרטים, אבל בא היהודי שם את זה בחוץ. זה נקרא לחפור בו, נכון? כך קוראים לזה.
זה בתוך
המילה, לא בו? אני עושה את מקרה שהוא ברור. זה נקרא לחפור בו, נכון? כך חופרים בו. הוא לוקח את השקית ההשפעה שלו ושם את זה ברחוב. זה בעצם מה שהוא עשה. באזור של הצפרדע, אבל
בקצר.
רגע. אחר כך באה איזה מכונית ופיזרה את ה... מה? באה איזה מכונית ופיזרה את העסק הזה, ואז יש פה השפעה שמתגלגלת בכל מיני מקומות.
היית באירוע היום שלו?
לא, אתה מתגלגל, זה לא
אירוע שהיה היום. לא, אני מדבר על זה, לא עסקית לבד. זה יוצא מפה שעסקית תופפה.
כן.
חסמה מכונית במסבריה ואתונה.
גם זה? אז יפה
מאוד.
אני לא רוצה להגיד, זה סייעתא דשמיא, שהיא הדמות שלנו.
בור המתגלגל זה לא בור שכתחילה הוא בור, ואז הוא מגלגל בור במקום אחר?
כן, אבל אני רוצה שנצא את
המציאות.
זה לא מכשול.
לא, זה כן היה בור. הוא שם אותו, קודם כל מה שאתה אומר משה זה חזק מאוד, אבל מה שאני אומר, זה מקרה שכן היה בור, כי הוא שם את זה ברחוב בעצם, הוא שם את זה מחוץ לגבי
השול מי לך
נכשול. ודאי שזה בור, אם אדם...
שקית ריקה.
לא, שקית עם פס, שקית עם השפע בפנים. שקית ריקה. צריך לחשוב על הדברים האלה, אבל אל תרים שתי שבר.
לא, זה היה מקרה שהיה.
אה, שקית ריקה.
כן, זה היה
פעם הראשונה.
רבותיי, זה מקרה מאוד מעניין, אבל זה מקרה שכבר לא כתוב בגמרא, אבל אני צריך לחשוב עליו. שקית השפעה, אם השפעה בפנים, זה בור. אם זה נמצא בה, שמת את זה ברחוב. ועכשיו שקית השפעה הזו, השקית הזאת, אפה למקום אחר, אבל מה שבפנים התפזר, והחליקו על קליפת בננה, כמו שלימדו אותנו כשהיינו ילדים. אבל חוץ מלהחליק על קליפת בננה, אפשר לעשות הרבה דברים. זה נקרא בור המתגלגל. מה הבעיה בנושא של הבור המתגלגל? האדם בעצם לא חפר אותו, הוא חפר אותו פה, והבור עבר דירה, בכל זאת חייב. בוא נראה למה. כן, רבא אמר, להציא הבור מתגלגל ובוא אדם מרגל יומה, איך ידענה? איזה הזכרינו, בן לרב בן לשמול היינו בור. מה ישנו בור? שקט רצתן את זה כבר יותר עליך, אני מכת רצתן את זה יותר עליך. זאת אומרת, אז אם זה, הגמרא אומרת, יכול זה בור רגיל, זה לך קשת הגמרא. מה אתם זה לבין בור? מה שנינו פה או שם? אלא זה לא הזכרינו בשמונה מקום בור למה לא בור? ולא נזכרינו, לא דמי לבור. יש הבדל בין בור המתגלגל לבין בור. מה לבור שכן מעשיו גרמו לו, אתה אומר בעיה שאין מעשיו גרמו לו. זאת אומרת, המצב של בור הוא מצב שבו אני חפרתי את הבור והחפירה שלי גרמה את הנזק, או לא החפירה שלי גרמה את הנזק, אלא מה שגלגלו את הבור. ולכן, לומדים את זה מצד שווה בין בור לשור. כי גם בשור אני לא יכול להגיד שאני מעשיי גרמו לי, כלומר אני לא הסרתי את ה... שור הזה, אבל שור דרכון אני יכול להזיק, בור יוכיח, עושים צד שווה בין שור לבין בור, שגם בור המתגלגל חייב, בוא נעשה צד שווה, אדם חפר בור, כשאדם חפר בור, אפשר להגיד שהמעשה שלו מזיק, אולי דווקא בזה חייבה התורה, אבל אתה רואה שהתורה חייבה גם כשהמעשה שלך לא מזיק, וזה שור, שבשור לא נוכל להגיד שאתה יצרת את השור, אבל מצד שני, השור יש בו חומרה, שזה האופי שלו ללכת ממקום למקום, זה הטבע שלו ללכת ממקום למקום ולהזיק. אתה רואה שבור, התורה חיבה, למרות שזה לא הטבע שלו ללכת ממקום למקום, אבל בור מעשיו גרמו לו, אבל בשלמה, זה צד שווה, ומצמצמים, ורואים שדוחים את המכנה המשותף הנמוך, והתורה חיבה לפי המכנה המשותף הנמוך. עכשיו פה מתעוררות שאלות גדולות, כי בעצם השניים זה בור ושור, או בור ושור, מה זה שניים ביחד, כל דברים מעניינים, לדוד בהם.
זה משנה אם הוא יכול לצפות
שעבור... או, יפה מאוד. יש פה נקודה בגמרא שהגמרא לא מדברת עליה. נכון מאוד. זה בגלל שהגמרא לא מדברת עליה. כלומר, הסיפור היה, האדם עשה בור מתגלגל, אז בעצם בור בגלל שם אבן. לקח אבן, שם אותה בצד של הכביש. עכשיו, משה שואל, בוא נדבר ראשון מהגמרה, האם זה רוח מציע, רוח שאינה מציע שהבור הזה יזוז ממקום למקום, כלומר, האם צריך לצפות שיזוז או לא?
בגלל זה
זה נמצא שרדר,
כדי שזה
לא
יזוז.
שמה?
בגלל זה אתה מתפרדר,
אז זה הפחד. כן. בגלל שאם אתה לא שם לפנות, אז זה לא יזוז. המקרה שהגמרה דיברה על הבור המתגלגל, זה מצב שדם הזה היה צריך לצפות, שהבור יעבור דירה ויזיק שם, או לא. האמת היא, שגם המצב שהיה צריך לצפות, יש חידוש. כי אחרי הכל, לא המעשה שלו גרם, הוא חפר את הבור פה, עכשיו זה עבר. יש חידוש גם במצב הזה. השאלה אם יש חידוש בעוד מצב, שגם שאדם לא היה צריך לצפות. בעצם, נדמה לי אבל, שגם כשהוא לא היה צריך לצפות, זה רק אם הוא יודע?
רק אם הוא יודע. רק אם הוא יודע שזה יכול
לדרך. לא, אם אדם לא היה צריך לצפות, אם אדם שם אבן שתי טון ליד ה... ליד הפח, שרק המסעית של העירייה יכולה להרים את זה, ובסוף ברוח ואיפה את זה, לכאורה באום שחתום, השאלה היא, מה קורה אחרי שהוא יודע שהרוח איפה את זה? לדעתי זאת השאלה. הוא יודע שהיה בשלושה. לא, השאלה הוא מתחיל לסלק אותה. לא, לפני
שהזיק.
כן, לפני שהזיק. זה נדמה לי, השאלה שלנו היא כך צריכה להיות. זאת אומרת, אם מדובר, יפה שאנחנו מתעסקים את דברים שאני לא מדברת עליהם, זה מאוד חשוב. אם מדובר במצב שאדם שם משהו ברחוב באופן שהיה ברור שהוא לא יזוז משם והוא זז ואין לו מושג, לכל הברור שהוא פתור. רק השאלה מה קורה אם הוא יודע שזה שם וזה עדיין לא יזיז, והאם הוא מתחיל לסלק את הנזק, כי אחרי כל זה הבור שלך, זה שהוא זז, אי אפשר לדעת. לגבי אש אנחנו יודעים.
אתה יכול להגיד, עכשיו ברגע שזה זז, זה לא הבור שלי.
לא, אז אנחנו רואים בבור המתגרגש, זה לא ככה.
לא
צפית, אם לא קורא את זה. אז לגבי אש, רבותיי, אני רוצה עכשיו לדון בעוד שאלה חשובה. מה לנו?
למה אני יודע שזה שלי? עוד לא החלטנו שזה שלי. יש עובדה של בור מתגלגל, אני לא יודע מי חייב כאן.
לא, אגמר למדת קצת שווה. אגמר למדת קצת שווה. בור מתגלגל זה מצב שבו, אתה חפרת בור בשטר רבין. ועכשיו הוא התגלגל. לגבי אש, בואו נשאל את השאלה רבותיי, אנחנו כבר ברוך השם למדנו. אדם שם אבן בשטע רבים ובא מישהו ובעט בה והאבן הזיקה תוך כדי מעופה, וזה לא צריך לימוד, נכון? זה נקרא אש.
אש של מי? של אדם שבעט.
לא אדם, הרוח כבר.
לא, אבל זה אדם שבועט
רוח. לא, רוח מצויה.
אם
אדם שם אבן ובא רוח מצויה ועיפה אותה תוך כדי התעופה, זה נקרא אש, ואחרי התנוחה זה נקרא בור. זאת אומרת, אש זה דבר אקטיבי, ולכן ברגע שאתה שם פה אז בנית את התשתית לתעופה, אתה חייב בתור אש, ואחר כך שזה מזיק פסיבי אז בעצם זה בור המתגלגל, כי אתה בעצם בנית את הבור פה, ומי אמר ששם זה שלך, אז לא מדהים מהצד שווה. אם הייתה בה רוח שאינה מצויה, אז הוא היה פטור על אש.
אבל אם זה הכל
אחר קו, וזאת השאלה שנשאלת, האם לגבי בור הוא יהיה חייב או לא יהיה חייב? הוא היה פטור על האש. בואו נשאל את השאלה. שמה? ברוח שאינה מצויה? בואו נשאל את השאלה באופן הזה. אדם שם אבן שרוח מצויה לא תעיף אותה, והנה בא הרוח שאינה מצויה ומעיפה את האבן, והוא יכול לרוץ אחרי אבן ולעצור אותה. הוא חייב לעשות את זה או לא חייב לעשות את זה? לא, כי זה לא שלו. זה לא שלו, זאת אומרת מבחינתו כל מה שקורה פה זה לא הוא. ועכשיו אני שואל את השאלה לגבי בור. אדם, אותו סיפור בדיוק, אדם שם את האבן, רוח שאינה מצויה העיפה את זה, ועכשיו זה נח, וזה עוד לא הזיק, הוא חייב לפנות או לא חייב לפנות? אתה אומר שגם לא.
לפחות ממה שבאנו מהראש מקודם, מה שאמרנו, אם לא היה אותה תנועה אז לא היינו מגיעים למציאות של הבור אחרי זה. אז כאן אין מציאות כזאת, אומנם זה כאן שמה וזה לא נקרא בור.
למרות שיש הבדל, וההבדל הוא כזה: במצב שאדם שם אבן על הרצפה והרוח מעיפה את האבן וזה מזיק תוך כדי התעופה, אז הרוח הגדילה את המזיק, ולכן אם זה בלתי צפוי לה, זה לא נקרא שאני עשיתי את זה. אבל במצב שזה בדיוק מה שאני עשיתי, רק הוא שם, בעצם מה זה חשוב איך הוא עבר? זה בדיוק מה שאני עשיתי. זה בעצם לא חשוב אם זה פה או שם. יש קצת הבדל.
שם תניח שואל שמה עכשיו הוא...
כן. יש קצת הבדל.
שמה לא עשיתי כלום. זה לא שלי, זה לא מעשיי. שם.
אז זו שאלה. האם מסתכלים לגבי מה שעשית שם לגבי מה שעשית, ובסך הכל זה עניין טכני שהרוח מעבירה את הבור שלך עם הכל למקום. עוד נתון מאוד מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב, מה קורה אם זה לא הייתה רוח אלא היה בן אדם שהעיף את האבן? אם האדם הזה עשה את זה בכוונה, אז זה נקרא אדם מזיק, זה לא אש. אבל מה קורה אם האדם הזה עשה את זה בלי כוונה, ומה כאן נעשה את זה בלי כוונה? בגלל שאדם לא צריך לחשוב, יש לנו מחלוקת, האם אדם צריך, יהודי שהולך, האם צריך כל מה לחפש אבנים מתחת לרגליים, אולי מעיף אבנים, או אין דרכם שבני אדם להתבונן בדרכים. זאת אומרת, אדם הולך, הוא לא צריך כל הזמן לבדוק אם הוא מעיף משהו. אז הוא הלך עם הסלים וזה, ופתאום הוא מעיף איזה אבן, אז פה האדם יהיה רוח, ובעל האבן יהיה בתור רוח, וגם יהיה בתור בור מתגלגל. זו התשתית לסיפור הזה. רק
מה אם בן אדם רואה בו ולא תפסה אותו?
כן,
הוא יחייב אבן?
שאלה טובה מאוד, שאלה טובה מאוד. שלכאורה במצב הזה יהיה פטור מהנזק. כלומר, זה שאדם, זה לא נקרא שהוא מזיק. אם הוא קרא את הבור, אם הוא לא עשו שום פעולה, אז נכון שיש לו את החיוב, מה שהזכירו במילה שלו שבר, יש לו את הדין של העבדת גופו. זאת אומרת, שאדם צריך, כמו שצריך להשאיר עבדה, גם אדם צריך למנוע נזקים מחברו, וזה מצוות עשה. תמורה, ולכן חייבים לחסות בור, אבל אתה לא יכול להגדיר אותו כמזיק, שצריך שיתחייב לשלם, כי הוא לא עשה שום מעשה. רגע, בואו נראה את התוספות. להטוי הבור המתגלגל. בכל הספרים כתוב, אי בעד הדקאז וכמאז ככוחו. זאת אומרת, יש פה שורה שלא נמצאת בגמרא אצלנו. כשהגמרא דנה, בסדר, אנחנו אומרים להסתכל ברשי, תראו רשי, אי בעד הדקאז ומזקה. יש לכם את הרשי הזה? אי בעד הדקאז. לא ברז. אני חידה מידף קרבן רשו בן שכו. זאת אומרת, בעצם מראה לפנינו, בגמרא שלפני רשי היה כתוב, בור המתגלגל, אם בעד הדקאז וכמזקה, כוחו. ורשע קונטרס, זה לא גרסתם, זה תוספות. תם, שום דמרין, לגרד המניח, אין דרכה שדאי דברים בדרכים. בעד הדקאז, אז אתה לא יכול לחייב, אם בעד הדקאז וכמזקה, הכוונה, בור המתגלגל, אם מדובר שאני בעקתי בבור, והוא הזיק, תוך כדי תנופה, זה כוחי, לא? כי אני לא צריך להתבנן בדרכים. ובעלת הקלה, נעמי לחבב את המדע מזיק. אלא משום חשיב כוח מוצא, ואישו. אם אתה דן על בעלת הקלה שהתחייב, כי אנשים בלי כוונה בעשו בבור שלו, אז זה לא כוחו, אלא זה אישו. יפה. רגע, רק שנייה, ואין למוחקו בשביל כך, תוספות חוקים על רשי, זה לעניין כדי שלא ירחו כך בחוזק, שתיוזו יזיקו דרכו, להתבנה שפיר, הכי פרק חוזק, והיום הם גדל הכל, ולא בעלת הכל. זאת אומרת, בעצם הייתה לפנינו גיסה בגמרה, אם בעלת זה איזה כמאז ככוחו, רשי מחק אותה, כי אדם לא צריך להתבונן, אז אתה לא יכול לבוא לו בטענות שהוא בעת באבן, ותוספות אומרים, לא, לבעות, אתה לא צריך להתבונן, אבל בעיתה כזאת אדירה, שהיא ממש מוגרסת הקטר, לשים לב לכן מוגרסת הגיסה. הרב ארון שואל, אחרי הכל, לפי רשי, למה לא כתוב בגמרא, למה הגמרא לא מעלה את ההתלבטות, למה הגמרא בכלל לא דנה בשאלה הזאת, מה קורה בדרך? את הגמרא שלפנינו, עוסקת בשאלה של בור המתגלגל, רק אחרי שהוא נח.
זה אש,
פור. רגע, רק שנייה. רגע, הגמרא דנה בשאלה ככה, אדם חפר בור בשביל הרבים, והבור הזה עבר דירה, והגמרא אומרת שחייב אחרי שהוא נח. אבל הגמרא לא דנה בכלל מה קורה בדרך. לפי תוספות כן דנו, בדרך כוחו, זה שבעת חייב, כי זה אדם המזיק, והיה צריך לשים לב, לא לבעוט. אבל, לפי רש"י, הגמרא לא דנה בזה. כי פטור מצד כוחו, אבל למה הגמרא לא דנה בזה מצד אש? למה הגמרא לא דנה בשאלה, אם אתה שם את האבן ומישהו לא שם לב ובעט בה, אותו מישהו פטור, אומר רש"י, אבל אני אהיה חייב על המסלול, כי זה אש.
הם לא פתרו את זה בעזמי עסקים לא מסעות? שהוא שם על הגן? בדרך, אמרנו שהוא חייב.
בדיוק כמו שהגמרא לפני זה אמרה, אתה מחשב. כן? אתה
מחשב. לא, אני אומר, לא צריך, כבר פתרנו את זה.
לא, זה הבאי וזה רבה. זה שתי ממרות. כל המורה אומר משהו, ואנחנו דנים בדברה. להפך, צריכים לכל להעתיק את הדיון. כמו שגם את חלק השני אמרנו מקודם. גם את כל הידי הפקירים במקור זה גם אמרנו מקודם. שני תירוצים נאמרו ליישב את שיטת רשי, עוד פעם לחזור, רבותיי, זה ככה, יש פה איזה מורכבות. למה הגמרא, לפי רשי, לא הזכירה מצב של בור המתגלגל, שהזיק תוך כדי המסלול, וזה יהיה אש. שני תירוצים יש. המערם פה אומר, כי זה רוח שינה מצויה.
לפי רשי,
זה שאדם יעיף. כן, יפעת, זה רוח שינה מצויה. זה דברים, העניין של מצוי ולא מצוי זה מאוד גבולי, מאוד קשה, יש דברים גבולים, קשה להעריך, נגיד פה בהר חומה, מה רוח המצויה?
כן,
זהו, באמת יש דברים גבוליים שקשה להעריך. מדי פעם אנשים הולכים בדרך ובועטים, זה נקרא מצוי או לא מצוי? זה כנראה מחלוקת רש"י ותוספות. רגע, אבל בתור פה כן חייב. מה היה הסיפור? מישהו שם בור, בא מישהו וגלגל אותו. בדרך פטור, כי זה לא שנה מצויה, אבל אחרי שנה חייב, כי זה בור המתגלגל. מה? מה עולה במערם? שאפילו ראש נמצא חייב בתור בור. לא כמו שאמרת ריק, למרות שמה שאתה אומר יש לזה מקום. מה הסברה? אני מבין את הסברה. הסברה היא, אתה חפרת בור. זה שהרוח שנה מצויה העבירה את הבור שלך דירה, היא לא שינתה את המזיק. היא רק העבירה אותו דירה. עדיין המזיק שלך פה, אתה חפרת אותו. אומנם לא חפרת אותו פה. אבל יצרת אותו, אתה כאילו יצרת את המפלצת. אבל כשזה בדרך, פה הרוח מלבה ומגדילה את המזיק שלכם, זו השנה מציאה, זה כבר לא אני. אתה לא יכול לייחס את זה אליי. לפי
זה, אם אחרי את המחלוקת, האם כל הבעיה זה יצירת הבור או שמירת המעלה?
נכון, אתה צודק. כל קו החשיבה שלי פה בכל המסכת זה שהשמירה זה לא הנושא העיקרי. אלא הנושא העיקרי הוא יצירת המזיק, נכון, אתה צודק.
זה הפשע
שגמור
פה.
מה?
זה הפשע שגמור פה, יצרת את המזיק, זהו נהיה את הבנים.
ולכן לא התייחסו לאש, אומר המערם, כי באש לא נוכל להגיד שיצרת את המזיק. כל הדיון בבור המתגלגל, כשאתה יוצר את המזיק, זה אומנם לא מעשיך גרמור, אבל אתה יצרת את המזיק והוא עבר דירה לשם, ועכשיו הוא מזיק עוד פעם. אבל יש לי דיגה אחרת לגמרי. זה משהו מדהים. אבל רבותיי, אפשר להגיד הסבר אחר. אפשר להגיד, וזה חידשתי ממנו אוריי, אבל מצאתי את זה בספר מחלת דוד בפרק שני שמתייחס לדבר הזה. אפשר להגיד שיש הבדל, אפשר להגיד שנקרא רוח מצויה, ובכל זאת פתור. למה? כי כשהאבן נמצאת על הגג, אבנות הקדמות שנמצאים על הגג, יש לאבן כובד. עזבו אותי עם כוח המשיך, אמרתי לכם האבן יש לה כובד, נכון או לא? אני רוצה לספר לכם משהו. שתבינו את מה שאני אומר, ישבתי אתמול עם הרב טאו, וקצת דיברתי איתו על העניינים האלה, אז הוא נתן לי משל, תודה רבה משלך, זה אני אשר, זה לואיזה. אתה, זה ירדת ברמה, אני אגיד שאתה, תן לי לואיזה. אז זה כבר הוא.
אנחנו פה שלוש שעות.
רבותיי, אני רוצה להגיד לכם משהו יפה, שמעתי אתמול מהרב טאו, שמסביר טוב את העניין של האובייקטיבי והסובייקטיבי. דיברתי איתו על זה כמו כי אני כל הזמן אתלבד לך, אני מסביר את הדבר הזה. כידוע, גלילאו גלילאי, זה לא היה מזמן, הוא גילה שכדור הארץ מסתובב סביב השמש. לא, אמרו לו, אתה לא תגלה את זה, נכון? הנוצרים לא הסכימו, זה לא התאים להם, לעקרונות האמונה, לא התאים. אף על פי כן, נוע תנוע, נכון? כדובה הארץ תנוע. עד גלילאו גלילאי היה ברור לכולם שהשמש זזה וכדור הארץ עומד. הראיה, עפר מצאנו את עצמנו עם הראש הפוך. נכון? כולם מבינים שכדור הארץ עומד, זה ברור. סליחה, זה ברור. אחר כך הגיעו חכמי המדע ואמרו שלא, כדור הארץ זז והשמש עומדת. עכשיו יש לי קושיה. המשוררים והמשודחים, המאורסים. שתי אוכלוסיות שמתרשמות מזריחה ושקיעה. המשוררים והמאורסים. השאלה היא, האם הזריחה ושקיעה זה לא לפי מדע קדמון פרימיטיבי? זאת אומרת, בסך הכל, השמש רבותיי מעולם לא זרחה ולא שקעה. ובעצם כשאדם רואה זריחה, הוא אומר, כדור הארץ זז קצת קדימה. ובזכות זה אני ראיתי את השמש, שתמיד עמדה למקום, והייתה כמו שהיא. וכשהשמש, השמש זורחת, אתה אומר, נחשפתי לתמונתה של השמש עקב דוזתו של כדור הארץ. שאלה, לא? זאת אומרת, איך זה? הרי אנחנו ממשיכים להתנצל באופן פרימיטיבי, אתה עדיין אומר, הזריחה בשעה זאת וזאת, אבל זה אתה יכול להגיד שזה נוח. זה יכול להגיד סתם כי זה נוח, אבל יש לי קושי על המשוררים ועל המאורסים. אתה החלטת להתחתן עם אישה, עשתה לה בחינה, האם היא תתרשם מהזריחה או לא? אם היא תתרשם מהזריחה, היא בעלת רגש, ואם לא, שלא בשבילי. אז השאלה היא, מה יש לה להתרשם מהזריחה? השמש אף פעם לא זרחה בכלל, סליחה, רק הדור הארץ זז ביחד לשמש, אין זריחות, אין כלום. מה התשובה? התשובה היא שהרבד הסובייקטיבי הוא נכון. זאת אומרת, זה שמבחינתנו תופעות קיימות באופן הזה, זה שהאדם תופס ככה את המציאות, זה אומר שזה המציאות ביחס אלינו. שום דבר לא ישנה את העובדה שהשמש זורחת. ככה מבחינתנו המציאות נתפסת. זה הדבר הסובייקטיבי שישאר תמיד אובייקטיבי. כלומר, האובייקטיבי ישתנה כל הזמן, רק הסובייקטיבי קבוע. זה ברור? ברור הדבר הזה. האובייקטיבי ישתנה כל הזמן, מדוע?